ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
אז ערב טוב לכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. הרעיון של התחלת טיפול בעל יעילות גבוהה, כבר משלבים מוקדמים, הפך לגישה מרכזית יותר ויותר בשנים האחרונות. להתחיל טיפול יעיל כבר מההתחלה, יש האומרים שהוא מונע נזק מוקדם שניתן לעצור בשלב הראשוני, מצמצם התקפים, נגעים חדשים, ומייצב את המחלה מהר יותר, אבל כמובן צריך גם לדעת לשקלל את הסיכונים או מצפוי וכל מיני משתנים שלא תמיד צפויים. ההחלטה חייבת כמובן להיות מלווה יד ביד עם הנוירולוג, או במקרה שלנו הערב עם הנוירולוגית שמטפלת ומלווה אתכם, תוך בחינת פעילות המחלה, איך היא מתנהגת בתחילת הדרך, הביומרקרים, הפרופיל האישי של אותו מטופל או מטופלת, אורך החיים, התכנון העתידי. אז הערב, קהילה יקרה, אנחנו נארח את דוקטור אנדה אילם, נוירולוגית בכירה, סגנית מנהלת מחלקה נוירולוגית בבית חולים קפלן, וביחד נשוחח על אולי סוג של היפוך הפרדיגמה הטיפולית, על הכוח בהתחלה טיפול בעל יעילות גבוהה, כבר בשלב מחלה, בשלבי מחלה מוקדמים. אז ערב טוב לך דוקטור, איזה כיף שאת איתנו.
היי, שלום לכולם, רק תיקון קטן, הזדקנתי מאז ההרצאה האחרונה, ואני כבר מנהלת המחלקה.
מנהלת המחלקה, אז איזה כבוד הוא להציג אותך מחדש. ולהגיד דוקטור אנדה אילם, מנהלת מחלקת המחלקה הנוירולוגית בבית חולים קפלן. לא רק שהזדקנת, זה גם הולך ומשתבח עם הזמן, ותענוג שקיבלת מחלקה לידיים שלך, ועכשיו זהו, חברי הקהילה ידעו וישמעו שזה הטייטל.
אז אני בחרתי שנדבר היום קצת לגבי קריטריונים חדשים לאבחון של מחלת הטרשת הנפוצה, שבעצם הקריטריונים השתנו ב-2024, ומה החשיבות בעצם, מה עומד מאחורי השינוי הזה של הקריטריונים להבחנת המחלה. מה שעומד מאחורי זה, זה כמו שענת אמרה, המחשבה שכמו בשבץ אנחנו אומרים time is brain, הזמן הוא שווה מוח, אז גם בטרשת נפוצה אנחנו מתחילים להגיע לאותה פרדיגמה של טיפול, ולהבין שככל שאנחנו מתחילים טיפול מוקדם יותר, אז אנחנו יכולים לשנות תהליכים ולהשפיע על מהלך המחלה. אני, מבחינת האפשרות שלנו בעצם להשפיע, יש שתי נקודות, שני צמתים חשובים מאוד, ראשונה זה בעצם האבחון המוקדם והתחלת טיפול מיד עם האבחון, והצומת השנייה זה בעצם מעקב והכרה בשינויים, לראות, לעקוב ולראות האם הטיפול עובד, ואם הטיפול לא עובד, אז למזלנו ולשמחתנו הרבה בשנים האחרונות יש לנו יותר ויותר ויותר תרופות. כמו שאמרתי, אני הזדקנתי, כשאני התחלתי התמחות, היו אינטרפרונים וקופקסון, זה מה שהיה, ואז דיברנו סך הכל, מה שרצינו מתרופה זה להקטין את מספר ההתקפים, להוריד את מספר, את תדירות ההתקפים, לא רצינו, לא, בכלל לא שאפנו ולא לא חשבנו שנגיע לדרישות יותר מזה. והיום יש, כמו שאתם יודעים, הרבה תרופות חדשות, שהן הרבה יותר יעילות, ואנחנו כבר מדברים על No Evidence of Disease Activity, מה שנקרא NIDA, שבעצם רוצים שגם לא יהיו התקפים, גם לא יהיו נגעים חדשים ב-MRI, וגם מבחינת הנכות והחסר הנוירולוגי לא ימשיך להתקדם. יש לנו הרבה יותר דרישות מהטיפול שלנו, וכי יש לנו אפשרות להציע תרופות כאלה שהן יכולות to deliver את המטרות האלה, ואז זה גם נהיה יותר חשוב להתחיל טיפול כמה שיותר מוקדם מצד אחד, ומצד שני לעקוב אחרי הטיפול ולוודא שהטיפול אכן משפיע כמו שאנחנו רוצים, ואם לא משפיע אז מיד לנסות ולהחליף. כמובן שכל תרופה יש לה תופעות לוואי, ואין דבר כזה שזה רק טוב ובלי רע, ובכל פעם שאני בוחרת טיפול אני בעצם לא בוחרת, אני נוהגת להציג למטופל, למטופלת, את האפשרויות שיש לטיפול, ולבחור בעצם ביחד, לא רק אני, אלא מבחינת מה שמתאים לסגנון החיים של המטופל, מבחינת מה שמתאים לתכנון העתידי של המשפחה, מבחינת אפשרויות, ומה ש... אם יש מישהו שסולד ממחתים, אז יש אפשרות לתת לו טיפול עולה, כמובן. לא, ולא צריך לשכוח שזה מחלה וקהילה שיש רוב לנשים, אז בהחלט אפשר לדבר בלשון נקבה. אז להציע את הטיפול המתאים לכל אחד ואחת מהמטופלים. אני קצת הכנתי איזה מצגת, אני קצת אראה לכם קצת מה הקריטריונים החדשים האלה. ובואי נראה אם אני מסתדרת עם ה... אוקיי.
את יכולה לשפר.
עם פילי הטכנולוגיה. אני קצת מאותגרת טכנולוגית. בואי נראה. עוד פעם. אם לא, אז...
אם לא, את יכולה לספר לנו מה את...
מה, כן. לספר בעל פה את... כן, מה שכתוב. אז בעצם מה שקרה, רואים את ה...
רואים.
רואים, או, אני גאה בעצמי. אני גאה בעצמי. אז אנחנו מדברים על קריטריונים חדשים מ-2024, שבאים לעזור לנו לאבחן את הטרשת נפוצה מוקדם יותר ויותר. אם פעם, עוד פעם שאני התחלתי התמחות, אז היינו מאבחנים רק אחרי שני התקפים של טרשת נפוצה, היינו אומרים שלחולה יש טרשת נפוצה, אז אחר כך ההתקף השני השתנה בעצם סמנים ב-MRI וסמנים נוספים שכוללים ניקור מותני ובדיקת פסים אוליגוקלונליים, ולאחרונה יש עוד תחנות שנכנסו לרשימת התחנות שמאפשרות לנו לאבחן את הרשת נפוצה. והחידוש בעצם זה הכללה של הצו הראייה, גם כן כקריטריון לקביעת פיזור במקום, מה שאנחנו קוראים. כדי לאבחן את הרשת נפוצה, אנחנו צריכים שיהיה פיזור במקום, שלא יהיה נגיד כמו בשבץ שכל הפגיעה תהיה במקום אחד, אלא שיהיו פגיעות בכמה מקומות, בכמה תחנות. והצו הראייה, שבעצם זה אחד מהתחנות שנפגעות בתדירות גבוהה מאוד בטרשת נפוצה, לא היה כלול בתחנות שספרנו לצורך פיזור במקום, וכעת זה גם נכלל בספירה של התחנות של פיזור במקום. ובנוסף באים ביומרקרים חדשים, חלק מוכרים כבר, שבאים לחזק את ההבחנה ולאפשר לנו לאבחן כבר אחרי התקף אחד, חלק מוכרים יותר כמו הפסים האוליגוקלונליים, וחלק מהם זה מרקרים שמופיעים ב-MRI, שנוספו לארסנל שלנו כדי לאבחן טרשת נפוצה. אם פעם כדי להבדיל נגעים של טרשת נפוצה, נגיד מנגעים אחרים, היינו מסתכלים על המיקום, למשל שהמיקום של הנגעים, נגיד פה רואים נגע, נמצא מסביב לחדרים של המוח, סמוך לחדרים של המוח, או ממש מתחת לקליפת המוח, אז נוספו, בזכות הטכנולוגיה של ה-MRI שהתקדמה, נוספו סמנים חדשים, סמנים, אחד מהם זה בדיקת קיום של וריד קטן בתוך הנגע, וזה מאוד תואם בעצם למנגנון של הפתוגנזה, שאנחנו יודעים שהדלקת מתחילה סביב הוורידונים של המוח, אז עכשיו אנחנו גם רואים גם ב-MRI, ויש עוד קריטריון נוסף שרואים מין טבעת סביב הנגעים, וכל אלה מאפשרים לנו לאבחן גם פלאקים ונגעים שקודם לא היינו בטוחים אם הם שייכים לטרשת נפוצה, או לא יכולנו תמיד להבדיל מסוג אחר של נגעים. נגיד תמיד יש ההבחנה של טרשת נפוצה נעשית על ידי שלילה של מחלות אחרות שיכולות לדמות טרשת נפוצה, אז כרגע יש לנו עוד סמנים שמאפשרים לנו להיות בטוחים שהנגעים שאנחנו רואים הם נגעים של טרשת נפוצה, וזה הנגע הזה, זה הווריד המרכזי, וטבעת עם ברזל כזה, עם משקעים של ברזל שמסביב לנגע. עוד סמן שהולך ונהיה חשוב יותר ויותר זה בדיקת דם לחלבון שנקרא מיקרופילמנט, נוירופילמנט, שהוא בעצם הוא חלבון שנמצא בתוך הזנב של תאי הצב, נגיד ככה, וגם מאפשר לנו לאורך זמן לעקוב אם יש שינויים בכמות הסמן הזה. לצערנו הרב כרגע הסמן של הנוירופילמנט עדיין לא בסל, אבל אני סמוכה ובטוחה שזה ייכנס בעתיד הקרוב, ואנחנו נוכל להשתמש גם לצורך אבחון וגם לצורך מעקב בצורה יעילה יותר. וכמובן שכל הקריטריונים האלה של 2024, מה שבעצם באים לתת לנו זה את האפשרות לאבחן מוקדם, 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 כי יש לנו אפשרות להציע טיפול, וזה הדבר הכי חשוב, גם להציע טיפול, וגם במידה והטיפול הראשוני לא עובד, לשנות את הטיפול לטיפול שהוא יותר יעיל והוא עובד טוב יותר. אם יש שאלות, אני אשמח לענות.
לי יש, אני רק תחזירי לי אותך, תורידי רגע את המצגת ב-X'ים ובשיתוף, ואז אני אוכל לחזור לראות אותך.
אוקיי.
רציתי ככה, רציתי רק לשאול, מעולה, הנה חזרנו, אני ואת. דוקטור, רציתי לשאול, בעצם יש דיוק יותר דרך הקריטריונים באבחון הראשוני בעצם, או בתהליך אבחון. למה זה גרם, או אולי זה לא הגורם, מה בכלל גרם לכם להחליט שבעקבות אבחון ראשוני מדויק יותר, אתם בעצם מעניקים טיפול עם יעילות גבוהה, ומה זה אומר היעילות הגבוהה? זה תרופות יותר חזקות? איך זה בא יותר לידי ביטוי?
אז קודם כל נאספו מקרים לאורך הזמן, יש מחקרים שהראו שככל שמתחילים טיפול יותר מוקדם, ההצטברות של הנזק והנכות היא איטית יותר, השיפוע של הצטברות הנזק והנכות היא איטית יותר, ובעצם יש הבדל משמעותי עם הטיפול, אם התחלנו את הטיפול אחרי כמה חודשים במהלך השנה הראשונה, או בין שנה ל3 שנים, או אפילו לצערנו מקרים שהתחילו טיפול רק אחרי 3 שנים. אז רואים לאורך זמן שמה שהמוח שעבד והנזק שנצבר, הוא לא תמיד ניתן לריפוי ולהחזרה. ובגלל זה זה חשוב מאוד להתחיל טיפול מוקדם. מבחינת סוג הטיפול, אז עוד פעם, סוג הטיפול זה סוגיה יותר מורכבת, וצריך לדון בכל מקרה ומקרה לגופו, ולהחליט לגבי סוג הטיפול, אם לתת טיפול, בוא נגיד, מהטיפולים החדשים והיותר יעילים, או לתת טיפול, כל טיפול יותר יעיל נגיד, יש לו גם אולי סיכונים של החלשה של המערכת החיסונית, ולהיות יותר חשופים למחלות ולזיהומים. אז צריך לכל מקרה לשקול מה בעד ומה נגד, אין נוסחה שעובדת לכולם.
זה ברור. למה בעצם זה יכול לבוא אחד על חשבון השני? זאת אומרת, טיפול יעיל שיבוא ויחליש בעצם בפועל את המערכת החיסונית. למה זה עלול להיות אחד על חשבון השני?
רוב הטיפולים שיש לנו היום זה בעצם טיפולים שמובדים על המערכת החיסונית. לצערנו הרב, אין לנו טיפולים שמחזירים את המיילין. אולי גם זה יהיה בעתיד כלשהו. אבל רוב
עדיין
הטיפולים
לא,
שיש,
אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים.
אנחנו אופטימיים, כן. אנחנו בהחלט אופטימיים, רואים בשינויים מרחיקי לכת בכל מיני מחלות, ואנחנו בהחלט אופטימיים. וכל הטיפולים הם עובדים בצורת זאת או אחרת, משנים את המערכת החיסונית, וככל שאנחנו מתערבים, בוא נגיד, בבריאה, אז לפעמים יש לזה מחיר. לפעמים יש לזה מחיר, והמחיר יכול להיות שהמערכת החיסונית היא מוחלשת יותר ופחות יכולה להילחם לפעמים בזיהומים מסוימים. אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון את כל הגורמים ושבאים לעשות החלטה כדי להחליט על הטיפול הכי נכון.
ואנחנו מדברים בעצם, דיברנו מההתחלה על נושא של קריטריונים ואבחון מוקדם. האם משהו בקריטריונים או משהו באבחון רלוונטי לאנשים שהם כבר אובחנו? האם זה מדייק אם זה התקפי או פרוגרסיבי עם הזמן? האם זה מדייק לאור הקריטריונים החדשים שככה כל פעם אתם מדייקים אותם ומצטרפים עוד קריטריונים? האם זה משפיע על אנשים שאולי בהתחלה זה התחיל להם בצורה מסוימת ועבר לצורה אחרת? זאת אומרת, האם כל הבדיקות האלה, הטכנולוגיה עוזרת גם עם השנים, או שאנחנו מדברים בכל זאת על האבחון הראשוני?
כרגע בהרצאה הזאת בעצם באתי לדבר על האבחון המוקדם. זה כמובן מדייק שאנחנו יכולים לשלול יותר בטחה מצבים שהם עלולים להיות דומים, נגיד כמו זאבת, או מצבים מחלת בחצ'ט, או מצבים אחרים שיכולים להיות דומים לטרשת נפוצה, ולהיות יותר בטוחים שבאמת אנחנו מטפלים, מטפלים בטרשת נפוצה ונותנים את הטיפול הכי מתאים.
אז אמרנו שזמן זה מוח ועל החשיבות של האבחון הראשון והטיפול המהיר. איך זה בעצם שעושים את הכל יחסית נכון, מדויק ומהיר יותר בהתחלה, איך זה יכול להשפיע אחר כך על אורך החיים? האם יש אולי מחקרים בארץ ובעולם שעקבו לאורך השנים איך אנשים זה השפיע עליהם על אורך החיים? האם הם מצליחים יותר לחיות אורך חיים בריא יותר, רגיל יותר, שגרתי יותר, עם
כן,
פחות
בוודאי,
תקף?
בוודאי. כל מה שאמרתי, שככל שמתחילים טיפול מוקדם יותר, אז זה גם ההצטברות של הנכות פוחתת, וגם ההפיכה של השלב ההתקפי הפוגתי לשלב של של פרוגרסיבי, מה שנקרא פרוגרסיבי משני, סקנדרי פרוגרסיב, זה גם נדחה בשנים רבות, זה נדחה בשנים רבות.
מדהים.
אז בהחלט זה משפיע על איכות החיים ועל, אפילו הייתי מעיזה להגיד, על משך החיים.
מדהים. את שמה לב בשנתיים או 4 שנים האחרונות, הקורונה, שנתיים של מלחמה, את שמה לב שיש איזושהי מגמת שינוי? את שמה לב שיש אולי קצת יותר אבחונים, קצת יותר תרשתיים שנחשפים והמחלה מאובחנת יותר? את שמה לב לאיזשהו שינוי במספרים או לאו דווקא?
לא יכולה להגיד שיש, כי מה שקרה במלחמה, לצערנו, אולי גם כמו במחלות אחרות, היו אנשים שנמנעו מלהגיע לבית חולים, דווקא דחו את הטיפולים, ואנחנו רואים את זה אפילו במצבים דחופים כמו התקפי לב ושבצים, שאנשים לא הגיעו לבית חולים בזמן. זה אם כבר, זה יכול להשפיע ההפך. אז אני הייתי אומרת שצריך לעודד אנשים לפנות כל פעם, קודם לרופא משפחה כמובן, ובהמשך לנוירולוג דרך הרופא משפחה, כל פעם שיש חשד או יש, לא להסס, לא להגיד זה יעבור לי, זה עבר לי, קצת לא ראיתי טוב בעין, בסדר, זה עבר אחרי שבוע, אז אנחנו, אז מה, אז אם זה עבר, זה עבר. אני לא הולך לבדוק, לא הולכת לבדוק את זה, והיה לה קצת נימול ביד וברגל, ובסדר, זה עבר אחרי שבוע. אז אני גם עוברת הלאה עם החיים שלי, ולא להשאיר דברים לידי המקרה, נגיד ככה, אלא ללכת ולבדוק. כל דבר שלא נראה, ללכת ולבדוק.
אנחנו שומעים בשנים האחרונות וגם בכנסים שאתם משתתפים או צופים בהם מישראל או טסים אליהם בארץ בעולם, אנחנו שומעים קצת יותר על המושג שנקרא ביומרקרים, ושזה ממש הופך להיות איזשהו כלי עבודה עבורכם, כן? הגוף המקצועי שמטפל בחולי הטרשת. איך העולם הזה הולך ומתפתח? את לא מעט שנים
תראי, ביומרקר
בתחום
זה לא משהו שנמצא, המציאו את זה בשנים. בעצם גם MRI הוא סוג של ביומרקר. מדברים על סמנים עקיפים. הרי אנחנו לא יכולים לראות את המוח עצמו, למעט, אני מסייגת, דווקא יכולים לראות חלק של המוח שזה הצו הראייה. את הצו הראייה יכולים לראות ממש בבדיקת עיניים. זה תמיד אמרו שזה החלק של מערכת העצבים המרכזית שאפשר לראות בעין, אבל את המוח, את שאר המוח, חוט השדרה, אנחנו לא יכולים לראות בעין. אז כל אמצעי שאנחנו משתמשים כדי לאבחן, במקום לראות את זה בעצמנו, זה נקרא ביומרקר או סורוגייט מרקר, או סמן במקום. סורוגייט מרקר זה בעצם תרגום בעברית, זה סמן במקום. ואחד מהם זה ה-MRI שהולך ומתקדם כל הזמן, גם מבחינת MRI של 3 טסלה נגיד, הוא מאבחן יותר מ1.5 טסלה, מה שהיו ה-MRI, וגם מבחינת המכשירים הדור הקודם, ומבחינת הסמנים שכמו שאמרתי, כל הזמן נוספים סמנים חדשים, שמאפשרים לנו לאבחן יותר בבטחה ולהיות יותר בטוחים שאנחנו לא טועים. בנוסף, יש את הניקור המותני עם הפסים האוליגוקלונליים, שזה בעצם נוגדנים שנוצרים בתוך מערכת העצבים. וזה בעצם נוגדנים שנוצרים בתוך המעטפת של הקרומים של המוח. וגם זה סורוגייט מרקר, זה גם נותן לנו אפשרות לאבחן יותר מוקדם. למשל, זה נותן לנו אפשרות במקום מה שאנחנו היינו משתמשים בפיזור במקום. פעם היינו רוצים, פיזור בזמן, סליחה. פעם היינו רוצים לראות 2 התקפים, לא רק התקף אחד כדי לאבחן את המחלה, ועכשיו אנחנו יודעים שיכולים להשתמש למשל בניקור המותני, בהימצאות הנוגדנים האלה, בתור במקום לחכות לעוד התקף נוסף. ויש את הסמן של הנוירופילמנטס, שעוד פעם לצערי עדיין לא בסל, אנחנו מאוד מקווים, לא יודעים מה יהיה בסל הקרוב, אבל אנחנו מקווים שזה ייכנס לסל הקרוב, שגם נותן לנו איזה מידע על מידת הנזק שיש, נותן לנו אפשרות לעקוב אחרי יעילות הטיפול, אפשרות מסוימת לראות אם הטיפול יעיל על ידי הסמן הזה בדם, אם הסמן הזה יורד או עולה, או זה נותן לנו...
זה ה-NFL ששמענו עליו קצת?
NFL, זה NFL, נוירופילמנט.
נוירופילמנט. ומה אתם מחכים, אם הוא ייכנס או לא ייכנס לסל, אם הוא יהיה מסובסד לנו בעצם כבדיקה?
כן, תראה, עוד פעם, סך הכל אני לא בא לסנגר או על מערכת הבריאות בארץ, אני חושבת שיחסית למערכת בריאות ציבורית היא אחת מהטובות בעולם, לדעתי, מאפשרת רפואה טובה לכלל המטופלים. אפשר, צריך להבין שלא תמיד הכל, שאפשר לחסות את כל הבדיקות שהיינו רוצים. בעצם זה שכל התרופות הן בסל, אני רואה מקרים מארצות הברית, וכתוב שם, רצינו לתת את התרופה הזאת והזאת, אבל הביטוח לא אפשר. רצינו לתת את זה וזה, אבל הביטוח לא אפשר. אנחנו במצב יחסית טוב בארץ, שבעצם כל התרופות הם בסל, ובעצם מה שמנחה אותנו מבחינת בחירת טיפול זה רק טובת המטופל ורק השיקולים הרפואיים. ה-NFL, הנוירופילמנט, זה לצערנו עדיין לא בסל, זה בדיקה שהיא לא בסל.
ומה בעצם, מה היא מאפשרת לך, והיא בעצם, היא לא רק על מאובחנים חדשים בעצם.
לא, לא, מה שמאפשר, זה בעצם מהווה מין מדד, מין... בוא נגיד השתקפות של מידת הנזק. אז בואי נראה אם יש, נגיד שיש מטופלת שאני לא יודעת אם הטיפול עובד או לא עובד, אם עובד הכי טוב. אני עושה MRI כל שנה כמובן, ואני רוצה לראות שאין נגעים חדשים, שאין נגעים שמתהדרים. אני בודקת את המטופלים, אנחנו נוירולוגים, אנחנו עדיין בודקים את המטופלים שלנו, אני כל פעם... אומרת גם לפציינטים וגם אני מלמדת את הסטודנטים שזה היופי של המקצוע, שאנחנו עדיין בודקים את החולים שלנו. אז אנחנו בודקים ועוקבים אחרי סימנים נוירולוגיים חדשים אם מופיעים או לא. ואפשרות נוספת זה לעקוב גם על כמות ה-NFL הזה ולראות שלא עולה במהלך הזמן.
שלא עולה. ומה קורה אם עולה או יורד עם הזמן? מה בעצם את מסיקה או לומדת מתוך
אם זה
מתוך
עוד פעם,
הבדיקה
זה
הזאת?
עוד חתיכה בפאזל. זה לא עומד בפני עצמו, שום דבר לא עומד לפני עצמו. תמיד צריך להרכיב את הפאזל, שזה בעצם המטופל הוא המרכז של הפאזל. ומסביבו כל ה... סימנים הקליניים וכל הבדיקות, אבל זה נותן לי עוד אינדיקציה שאולי צריך להחליף את הטיפול, שאולי הטיפול לא עובד מספיק.
עד כמה, את נוירולוגית בחירה, אז אני שואלת אותך, ולא רק זה, את גם מנהלת המחלקה, אז אני בכוונה שואלת, עד כמה טרשת נפוצה היא מחלה מתעתעת, מבלבלת, משתנה, לעומת כאילו מחלות נוירולוגיות אחרות, לא בהכרח בהשוואה בין מחלה למחלה, אבל כמה זה עוזר לכם שיש עוד בדיקה ועוד ביומרקר, וכמה נדרש עוד, אפילו עוד בדיקות בעתיד, לדייק את התהליכים ולדייק את הטיפולים, ואיזה תרופה היא מתאים, ולאן את חושבת שזה הולך בעתיד? האם יהיה סשן של איקס בדיקות, ואז יהיה בדיוק את התרופה המדויקת לפי אותן בדיקות, זאת אומרת, לאן את רואה שזה מתפתח, לא יודעת מה, 10 שנים?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. תראי, עוד בכללית, בכללית, מה שאני יכולה להגיד על הנוירולוגיה, שזה גם למה אני מאוד אחרי 20 ומשהו שנים, אני עדיין אוהבת את המקצוע, ואני חושבת שזה המקצוע הכי יפה והכי מעניין שיש בין מקצועות הרפואה, שיש עדיין, בוא נגיד, דברים שאנחנו לא תמיד יודעים עד הסוף. זה עדיין צריך, כל מקרה, באמת, אני גם אומרת למתמחים שלהם, שלי, אז כל פעם יש לנו מקרה מאתגר במחלקה. זה לא קרה שהיה שבוע שלא היה מקרה שאנחנו לא צריכים לחשוב ולא צריכים לדון ולא צריכים להתאמץ כדי לאבחן. ובין השאר גם טרשת נפוצה. אולי זה פחות obvious משבץ מוח, שגם כן זה שדה שחלה התקדמות מדהימה בשנים האחרונות. אבל כל הבדיקות שיש לנו נותנים לנו יותר ויותר ודאות שאנחנו באמת מאבחנים. כמו שאמרתי, הסנטרל וין סיין, הסימן הווריד המרכזי, נותנים לנו יותר ודאות. וכמובן, כמו בכל השדות רפואה אחרים, הולכים למה שנקרא personalized medicine, שזה רפואה מותאמת אישית. למשל, נותנים, יש תרופה שנקראת אוקרבוס, שנותנים פעם בחצי שנה. אבל איך אני יודעת שבאמת למטופל א', אולי הוא צריך לקבל פעם בחמישה חודשים, ויש מטופל ב' שיכול לקבל פעם בשמונה חודשים. מי יחליט ומי אמר, והולכים לקראת גילוי של סמנים שמאפשרים לנו באמת לתפור חליפה אישית לכל אחד מהמטופלים.
בתוך החליפה האישית הזאת לכל אחד מהטופלים, את רואה את עולם ה-AI, את הבינה המלאכותית נכנסת ועוזרת לכם ככלי?
אני מניחה שכן. לא יכולה להגיד לך כרגע בדיוק, אבל בהחלט יכול להיות שהבינה המלאכותית תלמד ותיתן לנו יותר אפשרויות להתאים טיפול באמת כמו שצריך. אני לא יודעת להגיד עכשיו בוודאות לכל מטופל שאני מציעה לו טיפול, שזה הטיפול שמתאים לו בדיוק. לא יודעת, ולפעמים אנחנו מנסים זה ומנסים, ואחר כך זה לא עובד ומנסים תרופה אחרת. זה היה נהדר אם יכולנו מההתחלה לדעת שלאלף זה מתאים כסימטה ולבית זה מתאים אבנקלד, ובינתיים אין לנו אפשרות כזאת להחליט.
אז יש לא מעט ניסוי וטעייה.
וטעייה, בהחלט.
בתוך
בהחלט.
התהליכים,
בהחלט.
בוא נסתכל קדימה, כמה שנים קדימה, נקפוץ. מה יעזור לדייק את התהליכים, שזה לא יהיה ניסוי וטעייה אפילו? מה אתם
פעם,
צריכים? מה את צריכה?
מה אני צריכה? אז עוד פעם, כמובן שאנחנו צריכים, אם היה לנו בדיקות שיכולות מההתחלה לנבא את המהלך מחלה, להגיד לי מההתחלה, יש סמנים, נגיד, שמרמזים לי ש... החולה הזה הולך לפתח מחלה שהיא יותר אגרסיבית, גם עכשיו. אבל אם היה לי איזה כלי שאני הייתי יודעת בוודאות שזה מישהו שהולך לפתח מחלה מאוד אגרסיבית, אם הייתי יודעת שאני יכולה לבחור את הטיפול המתאים שלחולה הזה, זה מתאים מאבנקלד, ולחולה השני מתאים כסימטה, ולחולה השלישי מתאים אוקרבוס או טיסאברי. אין לי בעצם כרגע מדד כזה שמאפשר לי לקבוע בוודאות מההתחלה.
הבנתי. אז קודם כל אני מקווה שיהיה בהמשך, כי תמיד ניסוי ותהיה, יש לו גם תוצאות, השלכות. אני רוצה להכניס דווקא בתוך הניסוי ותהיה, ובתוך זה שעדיין אין את המדדים המדויקים מדויקים בשביל ה... באמת לדייק את הטיפול הנכון, איפה נכנס האורך חיים וכמה הוא משפיע גם עליכם כרופאים כשאתם נותנים את הטיפול שלכם. זאת אומרת, האם זה מספיק רק כשאת מנסה לדייק איתי את התרופה, או בסוף באחריותי הנושא של התזונה וקצת לנקות סטרס מהחיים ולהוריד מתחים ולחץ ופעילות גופנית ו... כל מיני דברים
לקוגניטיה בהחלט,
ופתרון.
בהחלט, בהחלט. אני, כמו שבהרצאה הקודמת שנתתי, ויש לי איזה מטופלת שכל פעם אומרת לי, שמעתי בהרצאה שלך, כמה זה חשוב התרגול הקוגניטיבי, כמה זה חשוב לעשות תרגילים כדי לשמור על המוח, כמובן שזה מאוד חשוב. פעילות גופנית, אין צורך בכלל, אולי יש צורך, לדבר על זה, תמיד יש צורך.
תמיד יש צורך, ותמיד יש צורך להדגיש, כי יש אנשים שבחורף, אנחנו מתחילים להיכנס לסיאו של החורף, ויש לנו חורף לא רגיל, יש לנו גם קור וגם גשמים, אנשים משתבללים ומתעצלים לפעמים, וקר לנו ופחות, אז
לא,
דווקא נראה...
יש חשיבות מאוד גדולה לפעילות הגופנית. אני יכולה לתת את דוגמה ממחקר שנעשה במחלה אחרת. נעשה מחקר בקשישים עם התחלה של ירידה קוגניטיבית, ולקחו 3 קבוצות. קבוצה אחת לא עשו כלום. קבוצה שנייה עשו פילאטיס, יוגה, וקבוצה שלישית עשו פעילות גופנית אירובית שמקפיצה את הדופק, מעלה את הדופק. כשאני אומרת פעילות גופנית אירובית, יכולה להיות אפילו הליכה. זה לא חייב להיות ריצה, וזה לא חייב להיות אופניים, וזה לא ספורט מאתגר. זה יכול להיות אפילו הליכה. ובתום שנה היה הבדל משמעותי מבחינת השינוי הקוגניטיבי בין 3 הקבוצות. הקבוצה שעשתה פעילות אירובית הייתה באופן מובהק פחות ירידה קוגניטיבית. אנחנו יודעים שעישון מזיק מאוד מבחינת טרשת נפוצה ומאיץ את מהלך המחלה. אנחנו יודעים שתוספת הרבה מלח מזיקה ומאיצה את מהלך המחלה. כל אלה זה דברים שהם תלויים גם... אנחנו יודעים שגם מבחינת משקל תקין, לשמור על משקל תקין, זה מאוד מאוד חשוב. אורח חיים בריא, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים בנוסף, וזה בעצם התרומה שכל אחד יכול לתרום לעצמו או לעצמה.
ועד כמה את רואה, באמת לאורך הקריירה הענפה והמדהימה שלך, עד כמה את רואה ש... דווקא בזה שלא עושים את מה שנדרש, כן, מבחינת האורך חיים, כמה את רואה שזה משפיע, אפילו אם הצלחתי לקבל את התרופה הנכונה עבורי, אבל עד כמה את רואה שהכל כאילו מחובר, שזה עוזר, זה יעיל יותר, זה בריא יותר, שבאמת גם עושים את כל ההמלצות במקביל הנדרשות?
מה שנקרא במגזר החרדי השתדלות. יש
כן.
ערך מאוד 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 חשוב להשתדלות של בן אדם. בנוסף לתרופה, התרופה זה בהכרח, לא בהכרח הכל. זה לא רק התרופות משפיעות, ויש מאוד חשיבות מאוד מאוד גדולה גם לאורח חיים בריא. כן.
אז הזכרת מקודם שבהרצאה אחרת איזה מטופלת או פציינטית או חולה בטרשת אמרה לך על הקוגניציה. למה הנושא של תרגילים לקוגניציה, או בכלל החשיבות של הדברים האלה שאנחנו צריכים להכניס יותר ויותר לחיים שלנו, למה הדברים האלה חשובים? האם חשוב להתחיל אותם בשלב צעיר יותר, ולא לחכות שאני נכנסת לגיל השלישי, כי לפעמים יש את הסטיגמה שזה יותר שייך לזקנה, ולא קשור רק לטרשת נפוצה, אלא מתגבר בזקנה. מה ההמלצות ואיך אני מכניסה את זה גם לחיים שלי?
ההמלצות זה ללמוד כל הזמן משהו חדש, כמו שאמרתי גם אז. לא צריך דווקא, יש מלא תוכנות במחשב שקונים ועושים, זה לא בהכרח זה. זה כל פעם ללמוד משהו חדש, להקפיד ללמוד משהו חדש, ללמוד שפה חדשה, אפילו ללמוד מי שיכול ריקודי עם, אני לא הצלחתי.
למה ריקודים?
ריקודים, כל סוג של ריקוד, כל סוג של תנועה חדשה שלומדים, כל דבר חדש שלומדים, יש לזה חשיבות. אם מי שיכול, אני כבר ויתרתי.
מדהים. אז את אומרת, התנועה, הריקוד, השפה, כל מיני...
ללמוד תנועה חדשה, ללמוד משהו חדש. זה בעצם מאתגרים את המוח, ללמוד תנועות חדשות, ללמוד התמצות.
שמענו בעבר... גם נגינה, לנגן על כלים.
כן, זה נגינה בכלל, אבל מי יכול, מי שיכול. כל דבר חדש שלומדים מבורך.
מדהים.
לבריאות.
תודה רבה. אני רק מחזקת אותך, בבצ'י שהיה. אז אני באמת ככה, דיברנו על דברים שנכנסו עכשיו, דיברנו על הקריטריונים שעוזרים יותר לדייק את האבחון הראשוני, מה את שמה לב שיש דגש, אם זה במחקרים, אם זה בתרופות, אם זה בכל העשייה קדימה, מה את שמה לב שיש רצון שיקרה קדימה, אולי לכיוון הפרוגרסיבי, אולי
אז
לכיוון
כן,
תחומים מסוימים?
בהחלט יש מחקרים אפילו, יש מחקרים של תרופה, אני חושבת שפעם ראשונה שמוצעת גם לחולים עם טרשת פרוגרסיבית שניונית. זה עדיין בשלב מחקרי, אבל בהחלט מנסים להתאים טיפול גם לשלב הזה וגם לפרוגרסיבית ראשונית שיש אוקרבוס, ובעצם אולי יש צורך גם לתרופות נוספות שיעזרו. זה אחד מהכיוונים החשובים כרגע.
המחקרים היום, את שמה לב שהם יותר קצרים, הם יותר מדויקים, הם יותר חזקים, יעילים, נשכניים, יש קיצור תהליכים, משהו משתנה קצת בעולם המחקר, את יודעת, לעומת 10 שנים אחורה ולעומת מחקרים שיש היום?
עדיין, עוד פעם, התהליך של מחקרים הוא מחקר שהוא חייב לעבור את כל שלבי האישור. אי אפשר לקצר תהליכים. זה לא טוב לקצר תהליכים. השאלה אם יש מחשבה מלכתחילה שמאפשרת לנו לפתח תרופה מסוימת, אם אנחנו מגלים תהליך ש... בעקבותיו מאפשר לנו, רוב התרופות שיש לנו היום זה תרופות שהן פחות או יותר באופן כללי משפיעות על הלימפוציטים B, משפיעות, פחות יש לנו מידע ספציפי לגבי התהליכים שמביאים לטרשת נפוצה כדי לפתח תרופות ספציפיות לטרשת נפוצה.
אני אשאל, כי אמרת, דיברנו בסוף על תרופות, וזה נורא מתבקש. יש מחלות נוירולוגיות שמצאו להן תרופות, זאת אומרת, שיש תרופות, וטרשת נפוצה זה עוד מין סימן שאלה כזה שנורא רוצים שיהיה יום אחד תרופה. אני נשמח לדעת מה הקושי הכי גדול במחלה הספציפית הזאת, בלחדש את המיאלין, לייצר אולי את המיאלין, להגדיל את המיאלין, זאת אומרת, למה שמה זה הקושי הכי גדול, ואם את אופטימית שיום אחד, עם כל הטכנולוגיות שקיימות, אם יום אחד לא משנה מתי, בלי לנקוב בזמנים, את חושבת שיש סיכוי שזה יכול לקרות.
אז תראי, זה לא כל כך מיוחד, אני חייבת להגיד לך. יש הרבה, דווקא מבחינת הרשת נפוצה, חל שינוי מדהים ומשמעותי מבחינת תרופות. תחשבי על מחלות אחרות, מה שמתמודדים איתן, מחלות נוירולוגיות אחרות, כמו פרקינסון, כמו, שגם כן לא מצאנו טיפול שמרפא את המחלה עצמה. יש טיפול סימפטומטי, זה נכון בהרבה מחלות נוירולוגיות דווקא. למה יותר במחלות נוירולוגיות מאשר במחלות אחרות? אני קשה לי להגיד לך את זה, אבל כן, אני בטוחה שמתישהו זה יהיה שלב שנוכל לחדש ולא יודעת, אולי להדפיס מיאלין במדפסת תלת ממד, לא יודעת.
הלוואי.
הכל אפשרי, תמיד אפשר לחלום.
אמן. אז קודם כל אנחנו נשאר עם החלום, ונשאר עם האופטימיות, ונשאר עם עם התשוקה שלך למקצוע הנוירולוגיה, רואים וגם שמענו, שאת באמת במקצוע הכי טוב והכי נכון ומדויק, ואני רוצה קודם כל דוקטור להגיד לך, קודם כל תודה מכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, ומירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, היה תענוג, תענוג לארח אותך, ואיזה כיף שאת חלק את יודעת, שאת חלק ממערך הטרשת פה במדינת ישראל, ושיש אותך לעזור, אני חושבת שגם אחרי הרעיון הזה, אז גם מי שככה גר קצת יותר בסביבת קפלן, למד
זה,
להכיר
זהו,
אותך,
זה הזדמנות, זה הזדמנות להגיד שיש לנו מרפאה לא קטנה, של טרשת נפוצה, זה לא רק אני, זה גם פרופסור גלעד, שאומנם יצא לפנסיה, אבל היא באה פעמיים בשבוע ולטפל בחולי הטרשת שלה, והיא באמת, היא מאמינה שזה, הקשר הוא קשר של ממש חיים. יש לה מטופלת שהיא אומרת שחייה שזורים בחיים שלה. זה, ויש לנו אשפוז יום עם אחות מדהימה 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 שקוראים לה סארי, שהיא בקשר עם כל המטופלים, היא כבר אספה ועשתה קבוצת וואטסאפ שיכולים להתייעץ איתה ויכולים לפנות אליה, ואנחנו מברכים ומאוד שמחים לקבל חברים.
לגמרי. אז שמעתם, אתם מוזמנים כמו שאומרים. אז דוקטור, המון 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 תודה, היה תענוג לדבר איתך, וכמובן שתהיה 2026 מוצלחת ובריאה, ועם כמה
הלוואי,
שיותר
הלוואי.
תרופות, וכמה שיותר תרופות,
ושקטה,
וכמה
ושקטה,
תרופות.
ושקטה, די, הספיק לנו מלחמה אחת עם איראן. הספיק,
ושקטה,
הספיק.
וכמה שיותר תרופות בסל תרופות לטובת
ועוד,
הרשת.
וזהו, זה גם כן. זה גם כן.
לגמרי. אז המון המון תודה,
לגמרי.
ושיהיה ערב
טוב,
טוב.
ביי,
ביי.
להתראות, להתראות לכולם. ביי ביי, להתראות.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.